גם רב רבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, ולזכות משה דבן פשט דין ולנשמת מרת אסתר בת רב שמואל. ורצינו לדבר הפעם על הגאון רב מרדכי גיפטר זכרונו לברכה, על פי ספד שאמר עליו הגאון רבי משה שפירא זצ"ל בירושלים עיר הקודש בהשבט תשס"א. בגמרא בסנהדרין דף מ"ו עמוד ב' כתוב: "יבאילו הספד יקרא דחי הווה או יקרא דשחווה?" האם הספד הוא הכבוד של החיים או של המת? ויש להבין, מכי תיסי שצריכים לכבד את הנפטר במותו יותר מאשר בחייו? שאם הוא מצד כבוד חכמים, היו צריכים לדבר בשבחיו גם בחייו. ועוד איך מתייחס ההספד לכבודם של החיים, עד שנאמר הספד היקר דחי? אלא ודאי, שלא דנים כאן מצד דברי השבח שאומרים על הנפטר, אלא שהנידון הוא מצד עצם ההספד, שהוא ביטוי הצער על הסתלקותו. אם זהו כבודו של המת, או כבודם של החיים. והביור בזה הוא כך, שבין החיים ובין הנפטר נענשו בזה שניטל כבודם. האבלים שמהם לקחו את הנפטר נענשו, ויש מהם כל דיני נידוי שהוא עניין של ריחוק. ולכן מצדדים לומר שהספד הוא השווה מסוימת של כבוד כלפי החיים המנודים מאידך גיסא. הרי הנפטר גופה קיבל העונש של מיתה בעצמה, שאין ביזיון כמותה, כמו שמבואר בגמרא בברכות, דף י"ט עמוד ב', שמת המוטל הוא סתירה לכבוד הבריות, ומאותו טעם צריכים לקבור אותו מיד. ולכן אפשר שהספד הוא כבוד המת. מסקנת הגמרא היא שההספד יקר דשחווה, וכך פוסקים להלכה בפרק י"ב מהלכות אבל הלכה א'. והנה עומק נטילת הכבוד שעל ידי המיטה הוא שכבודו של אדם הוא בפניו, כמו שכתוב: והדרת פני זקן, והיינו שכיוון שהכבוד הוא בפניו, לכן יש דין להדר פניו. והנה מה שהכבוד נמצא בפנים, אני משום שזהו המקום שבו מתגלה החיבור בין הנשמה והגוף, ובחיבור הזה נמצא הכבוד. וכלשון הבעל המאור בתחילת הקדמתו, במקומות רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד, כתכתיב: "לכן שמח ליבי ויגל כבודי", וכתיב: "אורה כבודי", וכתיב: "למי זמרך כבוד". ואם כך, במקרה שנסתלק חיבור הנשמה בגוף, יש כאן סילוק הכבוד, ונמצא שהקדוש ברוך הוא לקח הכבוד מהנפטר מצד עונש, והוא יתברך חייב אותנו בחיוב מיוחד להחזיר לו את כבודו. ולכן כתוב בגמרא בשבת: "אמר רב יהודה אמר רב, כל המתעצל בספדו של חכם רואי לקברו בחייו, שנאמר ויקברו אותו", רש"י אומר: "ביהושע כתיב, בגבול נחלתו, בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש", מלמד שרגש עליהם הר להורגן. רש"י: "שלא הספידו כראוי", וכתבו התוספות בדימות חיל שרגש: "משום דלא אשכחן דכתיב בי ויבכו אותו 30 יום כמו במשה ואהרון". אמר רב חייא בר אבא אמר יוחנן: "הכל מתבצר בספידו של חכם אינו מאריך ימים מידה כנגד מידה". ורש"י כותב: "הוא לא נטבל על שנתקצרו ימי החכם, אף לחייו לא יחושו מן השמיים". ומבואר שהמתעצל בהספדו של חכם, הרי הוא לוקח ממנו חלק מעצם חיותו. והיינו משום שההספד הוא הצער על הסילוק, ועל ידי הצער שנגרם על ידי סילוקו, יש לו לנפטר חיבור אל כל החיים, ובזה הוא חי ביחד עם החיים. ולכן המתעצל בהספידו של חכם ואינו מתאבל על שנתקצרו ימיו, לוקחים ממנו חיים כנגד החיים שלקח מהחכם. ובהמשך הגמרא כתוב, אית ורבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, כל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע. אמר לי בבלה, ימים האריכו, שנים לא האריכו. וכתוב בשולחן ערוך, והי בשבט מתו הזקנים שהיו בימי יהושע. הכוונה בגמרא שהקשו, שכן האריכו ימים, והגמרא עונה שימים האריכו ושנים לא האריכו. כלומר, היו להם ימים טובים, אבל בסופו של דבר לא האריכו שנים הרבה זמן. ובשולחן ערוך כתוב שבהי בשבט מתו הזקנים, אותם זקנים שיהיו בימי יהושע. כתוב בגן אברהם שהגרסה בגלל תענית הוא חד שבט. כל פנים כבר שימים שאנו עומדים בהם הוא הזמן שננשו הזקנים על שנתעצלו בתפיסת ההיעדר של סילוק יהושע בן נון. ולכן הזמן הזה של הי שבט או חד שבט זמן מיוחד להספידו של חכם. הנפטר הגדול רבי מרדכי גיפטר היה חידוש נפלא שאין כמותו. הוא נולד באמריקה ושם נתגדל, ואף שבעודו בחור רך השנים שלחו אביו לליטה ללמוד בישיבת טלס, אבל הוא גדל בתוך אותה תרבות נוראית של אמריקה דאז, ואף על פי כן הוא היה ראש ישיבה ליטאי אמיתי עד לפרט האחרון. וזהו שכתוב בגמרא בפסחים בדף פי זין עמוד ב', ואמר רבי אלעזר, לא עגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתפספו עליהם גרים. וכתוב בשם האריזל שהביאור בזה הוא, שמעיקר הנאמר והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ורשי מפרש בלשון הקודש. ומבואר שקדושת לשון הקודש הייתה שייכת לכל אומות העולם. אמנם בדור הפלגה היו יודעים את ריבונם ומתכוונים למרוד בו. כמו שכתוב, והיא בנסה מקדם, ודורשים הסיעו עצמן מקדמונו של עולם. ובגלל זה נאמר שם בפסוק י' ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ. ומאז יש נקודה מסוימת של קדושת לשון הקודש אצל כל אומה ואומה מיומות העולם שנפוצה ביחד איתם על פני כל הארץ. ולכן נגלה הקדוש ברוך הוא ישראל לבין האומות כדי להחזיר הקדושה למקומה. והנה בעקבות חטא המרגלים נאמר לדבדור המדבר וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרם בגויים ולזרתם בארצות. תהילים פרק קופף פסוק חבב. רשי מפרש וישא ידו בשבועה. והקשו בשלם השבוע של להפיל אותם במדבר מפורש בפסוק. אבל איפה נשבע להפיל זרם בגויים ולזרתם בארצות? איפה זה כתוב? מובא בשם תלמידי הגרא שהשבועה היא במה שנאמר בעצם נוסח השבועה. ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים וכולי, אם יראו את הארץ וכולי, ברי שבכלל השבוע נאמר, וימלא כבוד השם את כל הארץ, וזה נתקיים על ידי שנתפזרו ישראל מקצה השמיים ועד קצה השמיים. וכך מבואר בפסיקתא הובא בילקוט ראובני, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, אלי ישראל שנקראו כבוד, כל הנקרא בשמי ולכבדי ברטיב, מכאן שנגזרה גזרה לישראל שיהיו גולים בין האומות. עד כאן מדברי הפסיקתא. יש גילוי כבוד שמיים מיוחד במה שנפטר לקח את כל התרבות של אמריקה, והפך את כל הקערה על פיה, והידי זה זכה לתורה בתארתה, בכמות ואיכות. ובמיטב שבמיטב מעולם התורה של ליטא. היום כל דיבור על גודל מעלת ישיבת טלס כמו של לפני החורבן הגדול הוא כדיבור על דור המדבר. אבל אבי זכרונו לברכה למד שם כחצי דור לפני הנפטר, והיה מספר על הריתחה דאורייתא הנוראה שהייתה קיימת שם בכל עת ובכל שעה, ואיך כשנכנסו לבית המדרש כאילו נכנסו לתוך כבשן האש. כל אחד ואחר זד החזיק ספרתו בנפשו עד כדי שלכל חולק היה יורד עמו עד לחייו ממש. עוד זכיתי לראות אפץ קצהו מאותם אנשים שבערה בם האיש הזאת. הגדול הרב רב מורדכי זכר צדיק לברכה לקח היגה חלטה דאורייתא, והיה בזה קיום אמיתי של מסרה לבן דעת. זה לא היה כל כמה דשבי כלי מאמיה אמיה ואזיל, זה לא נהיה יותר חלש כל שהוא עזב אותו יותר, אלא שהגחלת הייתה אצלו ביד וליבה אותו יותר ויותר. התפיסה הראשונה בירידת הדורות היא שנקודת הירידה היא במה שהדורות המאוחרים מבינים פחות מהדורות הקודמים. אמנם בגמרא מפורש להפך, כך כתוב בברכות: אמר לי רב פאפה לאביי, מיישנה ראשונים דתרחש לו ניסה ומיישנה ענן דלא מתרחש לה ניסה. הראשונים מתרחשים להם ניסים ולנו לא, למטה. אם משום תנועים שם הלימוד בשני דרב יהודה כולי תנאי בנזיק אין הווה פרנה כמת שישה סדרי, בזמן של רבי יהודה רק למדו נזיקין ואנחנו למדים כל שישה סתרים. כי הבמתי רב יהודה באוקצין האישה שכובשת ירח בכדי רב עמוד לזיתין שכבשם בתרפיים תיאורים, אמר הווית הוויות דרב ושמואל כחזינה הכה. רש"י מפרש כלומר, טעם המשניות הללו קשה עליי ככל הקושיות שהיו שני רבותיי מתקשים בהם בכל הגמרא, וענן כמתנינה בוקסין תלייתר מטיפתה. אנחנו לומדים הרבה יותר טוב מהם, אפילו באוקצין לומדים. ואילו רב יהודה כי אבשל אבחד מסעני עתה מיטרה וענן כמצערינה נפשין ומצווח כצווחינה ולת דמשגח פן. רב יהודה כשהיו מוריד נעל אחת כבר ירד הגשם, ואנחנו מצטערים הרבה, צועקים ולא משכיחים, לא מתייחסים אלינו. הרי להדיה שהחילוק בין דורות הראשונים ודורות האחרונים זה לא משום הלימוד, שעד הרע בדורות האחרונים הבינו יותר מאשר דורות הראשונים. ואגב, יש להעיר כי המושג דורות ראשונים ודורות האחרונים אינו במופלג, כי אם בין דור אחד לדור של אחריו, של רב פאפה ובא יהיו בדור שאחרי רב יהודה, אז לא היה הפרש גדול בין הדורות, היה ממש הפרש של דור. אלא הנקודה של ירידת הדורות היא כמו שלמדנו שם, אמר לי כמה יבו כמה סרי נפשי הוא הקדושת השם, ענן לא מסרין הנפשין הקדושת השם, כי יד רב עדה ברהבה וכו'. והביור בזה שבא לפרש שלב במסירת עצמן להרגע על קידוש השם מסכינן, אלה שעושים את מה שמוטל עליהם עם כל חיותם ולא היה להם שום מונע כלל וכלל. וכמעשה דרבדה ברהבה שהוא ראה אישה פרוצה, כמו שידוע הסיפור שם בגמרא בברכות. כך מבואר בסנהדרין שמביאים שם את הסוגיה, אבל יש שינוי שם. כתוב על הקדוש ברוך הוא לי בבית הכתיב והשם ירד ללבב, והביאור שבלשון התורה לב הוא מה שנושא בתוכו החיות של האדם, וממנו מתפשטת החיות לכל האיברים, כמו שכתוב במשלי ד' פסוק כ"ג, מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים. ולפי המדבר שתי הסוגיות עולות בקנה אחד, אלא שנתגלה בשני אופנים, שהחילוק בין הדורות הראשונים ודורות האחרונים הוא בתוקף התייחסות הדברים לעצם החיות, או לעשות מה שמותר להם עם כל חיותם, או לעבוד את השם עם כל הלב, הכוונה להתייחס לדברים עם עצם החיות. והרי להדיה אומרים בגמרא, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא נקב מחת צדקית. ומפורש שתהום החילוק שבין דורות הראשונים ודורות האחרונים מונח בכוח של הלב, וכתוב שם ליבן של ראשונים. ומבואר גם כן שהראשונים ליבם כפתחו של אולם, והביאור בזה שאולם 20 אמה, ובר בהובין ש20 אמה אין לו תורת פתח כלל, אלא היא פרצה. אבל ליבם של האחרונים הוא כפתחו של היכל, שבין אלה 10, ויש לזה דין פתח, והרי הפתח גופה יש לו דין מחיצה. ומאז ירדו הדורות דור אחר דור, כמו שכתוב שם, ואנו כמלו נקב מחת סדקית. רשי, מחת שתופרים בו סדקי בגדים, והוא דק ביותר. אמר אביי וענן כי סיקתה בגודה לגמרה. פירוש רשי, כי התת שנועצין אותו בכותל בנקב צר ונכנס בדוחק. כך אין יכולים אנו להבין מה שאנו שומעים, כי ממעט ובקושי. אמר רבה וענן כי אצבעתה בקירה לסבר הרשי, בשעבה קשה, שאין האצבע יכול להיכנס בתוכה אלא מדבק מעט. אמר רבה שענן כי אצבעה בבירה לשכח הרשי, כשם שהאצבע נוח להיכנס בפי הבור, כך אנו מהירים לשכוח. נראה, כשרוצים לומר שמנדי אמר הולך בשיטתו על השון בגמרה הוא, על ליבה דידי, צריך להבין במה זה שייך לכוח הלב. ואומנם בירושלמי הלשון הוא הדעתי, אלא ביור שמה שאדם הולך בשיטתו הוא רק משום שבשיטה זו מונחת החיות שלו. אבל בלי זה לא היה מוכרח שיסבור עדיין, כמו שאמר פעם, שאולי עכשיו נשתנה דעתו. אבל מכיוון ששיטתו מתייחסת לעצם חיותו, אז אומרים עלי בדידי, דהיינו מכוח הלב שלו, וזהו כמו שאומרים בתענית בית עמוד א', ולבדו בכל לבבכם וזו דבשי בלב, הווי אומר זו תפילה. והרי תפילה היא בעצם החיים, כמו שכתוב ואשפוך את נפשי לפני השם. נמצא שעבודה שבלב היינו עבודה עם החיות בעצמה. יחידיותו של הנפטר הגדול היה במה שהיה בקרבו לב גדול של ראשונים כפתחו של אולם, שבכל דבריו היה מכניס את עצם חיותו, ובאמת הלך לשיטתו לכל אורך הדרך. ומשום מקום ששם נמצא את החיות בעצמה, הוא לעולם עלי בדידי. ועוד זאת מונח בכוח הלב. הלב הוא לעולם מקורי, משום שהלב הוא החיות, ומקום החיות שם נמצא האדם עצמו. וכדרך שלא ייתכן לקבל עצם החיות ממקור זר, כמו כן, כל משהו שייך לעצם החיות אי אפשר לקבל ממקור זר. אלא הוא צריך לצאת מעצמיותו. אדם שהוא תלוי בדעת האחרים יכול לשמוע מזה היום, ולמחר שומע מאחר, אבל האדם שהוא עלי בדידי הוא לעולם מקורי ועצמי בלבד. בזמננו הלשון גדול שגור בפי המון, וצריך לדעת שפירוש האמיתי בזה הוא כמו שמפורש בגמרא ובמציא דף י"ב עמוד ב', לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש, אלא גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן, קטן ואינו סמוך על שולחן אביו זהו גדול, גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן, קטן ואינו סמוך על שולחן אביו זהו גדול. הרי להדיע שרק מי שאינו תלוי בדעת אחרים שייך שיהיה גדול. הנפטר שהיה סמוך השולחן עצמו היה גדול באמת, הוציא דעתו מתוך עצמו, וכל מה שאומר ועושה הייתה מונחת עצמיותו, וכל התגלותו הייתה לי בדידי, ומעולם לא סמך השולחן אחרים. ובדבר שלא ניהל בעצמו ויצריך הורה מיוחדת, היה מקשיב לצעבעתם של גדולים, כמו זמן שנסתלק שותפו הרבור סורוצקין זצל, והסטייפלר ציווה הוא לחזור לחוץ לארץ לנהל את הישיבה. הוא סגר את כל מה שרצה לפתוח בארץ ישראל וחזר לישיבה, אבל בדברים שהוא בעצמו ניהל היה הכל מעצמו, מעצם חיותו ומליבו יוצא מילים. ובלימוד תורה שיהיה לו היקף עצום ושייכות לכל התורה כולה, הייתה לו רעננות בכל מקום בתורה, וזהו גם כן מכוח אותה חיות שהוא ספג בהצטיינות נפלאה מאותם מקומות הישנים. ואומנם אותם מקומות נקראים בית חיינו, שראי זהו שמו של בית המקדש, וכנוסח ברכת ההפטרה, רחם על ציון כי היא בית חיינו. וכתוב בגמרא, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו על ארבע אמות של ההלכה בלבד, ואותם בתי מדרשות שלפני החורבן הודיע למתם של ארבע אמות של ההלכה בתארתה. גם הבהירות שלו וחוסן השקפתו היו נובעים ממה שהיה ליבו כלב האריה, ומשום שבמקום ביטוי עצם החיות לא נמצא שום ספקות, וגבורת הלב הזאת אשר ממנה הייתה חיותו ועצמיותו ותקיפותו הייתה מסירות שלו לליבם של יהודי אמריקה. וידוע איך שלא ייתכן כלל לחבר אלו שנתגדלו על התרבות של אמריקה לתורה ותארתה, רק הידם שלוקח עמו הגחלת של הדורות הקודמים ומכניס בלב התלמידים יראת השם תאורה, שהיא סוד הנס של קיום כנסת ישראל בין האומות, כמו שכתוב בגמרא ביומא סמ"ט, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא אך אומה אחת יוכלה להתקיים בין האומות. ואותה גחלת של מוראו צריך ללבות ולהעביר מדור לדור בבני דעת חדשים, שגם הם יעשו כן. אנחנו נמצאים היום במבוכה נוראה ואין שום בהירות כלל, כמאמר הכתוב, ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר על ים המדבר, ואנו מחכים לנס מעין קריאת ים סוף. ואנו נזכרים אילו היה נפטר הגדול עמנו, עדיין היו דברים חוצים על אהבות אש, בין בתקיפותם בין בבהירותם. וכל הסתלקות של גברא רבה יש לו דין כמו שריפת התורה, כמו שכתוב בגמרא, החכם שמת הכל קוראים עליו. ומשהו שזה שייך למה שאומרים שם אחר כך, העומד על המת בשעת יציאת הנשמה חייב לקרואה. הלמד זה דומה לספר תורה שנשרפה, ומה שקוראים על ספר תורה שנשרף היינו רק ספר תורה שנשרף לעינינו בכוונה, כמו שכתוב בגמרא מועד קטן חווה ומדע אלף גבי יהויקים ששליך מגילת קינות לתוך האש, והייתה טענה על חכמי ישראל שלא קראו בגדיהם, וכתוב שם לא אמרו אליו אלא בזרוע וכמעשה שהיה. ומשמע ברמם כמעשה שהיה שהיינו שנשרף בכוונה, וירושלמי כתוב שדווקא ספר תורה שנשרף על ידי מלך ישראל, וכיוון שמה שקוראים על הסתקות גברה בו משום שזה דומה לספר תורה שנשרף, הרי מבואר שצריכים לקרוא עליו כמו הספר תורה שנשרף בכוונה. והביאור בזה שכתוב במשנה ברורה תקוף פי סיף קטן תת זין בשם מגן אברהם איתה בכתבים שרואה לכל בעל ישראל לפקוט על שריפת התורה, שמכוח זה נמסרה התורה לקליפות. המקום יחזירה לנו במהרה בימינו. וחכם שעד כאן מדברי המשנה ברורה בשם מגן אברהם. וחכם שמת הרי החלק בתורה שנתגלה על ידו הרי באמת נשרף. האחיזה בבהירות התורה ובאמיתתה ובתארתה שיהיה לכל אחד ואחד על ידו, הרי בהסתלקותו יש כאן שריפת התורה האמיתית, והצד האחר יש לו אחיזה חזקה יותר, והתורה נמסרה ביד זרים רחמנא ליצלן. ארדה ודאי כבחינה, אלו הן הדמעות שצריכים להוריד בהספדו של חכם, שהוא ביטוי הצער מה ש איבדנו אחד מהיחידים שהייתה לו הבהירות והתקיפות עם כל החיות של התורה בתארתה. מי ייתן לנו תמורתו ועל יחידיותו לא הניח אדם כמותו. המקום יחזיר לנו במהרה בימינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנראה בישועתו יתברך במהרה בימינו, ויתקיים מקרא שכתוב בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. אמן ואמן. שלום שלום.